בוא נגיד שיום אחד יראו לנו סרט בערוץ מהיר לנשמות, לנפטרים, ערוץ מהיר לנפטרים. מראים לך סרט. ובסרט מראים לך איזושהי דמות. אתה לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין את הגיבור של העלילה, אני לא מצליח להבין אותו. הוא עושה דברים, אחרי זה הוא עושה דברים הפוכים. הולך ימינה, אחרי זה הולך שמאלה, עולה למעלה, יורד למטה. מה זה הדמות הזאת? אין תרגום לסרט. כן? ואז אומרים לך, תשמע, זה היית אתה. הנה, כאן התפללת ובירחת בכוונה, וכאן עם אותו כוח, כוח הדיבור, השתמשת לרעה ודיברת רכילות ולשון הרע. הנה כאן עם הידיים שלך קיימת מצוות והלכת תפילין ועניינת בלולב, ועם אותו כוח קטע את חברך או גנבת או גזלת. כלומר, זה מין סתירות פנימיות בתוך הכוחות שבהם הקדוש ברוך הוא נתן לנו, גורמים לסרט הזה להיראות מאוד מאוד לא ברור. אבל אם מראים לנו סרט, אתה אומר, אני בלי תרגום מבין מה הולך כאן. הגיבור הוא... אתה מבין שיש כאן שיטה. לא, יש פה שיטה, יש כאן איזה מרכז, אני מצליח להבין איך הכל מסתדר, אז זה בעצם הפרק הזה. וכך אומר הרמב״ם, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. ישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו, מביאים לזו התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות וקנות המעלות המילות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית ההיא. כלומר, האדם צריך שיהיה לו מטרה, מרכז, והוא כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם המעשה שאני עושה הוא מתאים אל המרכז או לא מתאים? מה שקוראים בצבא, המטרה לאור המשימה לאור המטרה. יש מטרה, יש משימות. האם המשימה משרת את המטרה או לא? אם המשימה לא משרת את המטרה, אז היא לא צריכה להיות בכלל משימה. ואם היא משרת את המטרה, האם בצורה המקסימלית או לא בצורה המקסימלית? כל הזמן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אני עושה מעשה. נתחיל מזה, קודם כל צריך שאדם יהיה לו מטרה. יש הרבה אנשים מסתובבים, אין להם מטרה. מה, למה אתה חי? חי. זורם, אחי, אני זורם. אל תחפור. זורמים, חיים זורמים. לא, קודם כל, אומר הרמב"ם, מטרה. המטרה היא לדעת את השם יתברך. האדם בא לעולם הזה, שאנחנו כאן לעולם הזה כדי לעבוד את הבורא יתברך ולדעת אותו, וזאת המטרה המרכזית. ועכשיו כל המעשים כולם צריכים להיגזר מתוך המטרה הזאת. אז בוודאי שדברים שהם מעשים שהם... ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל ידבר. מעשים שהם עבירות, אז זה ברור שזה מרחיק. אז אני צריך להימנע. מעשים שהם מצוות, ודאי מקרב, חזק וברוך. אבל רוב המעשים שאנחנו עושים ביום-יום, זה לא עבירות ולא מצוות. איזה מעשים אלו? מעשים, מה שנקרא חולין. חול. אכילה, שתייה, אין מצווה, נגיד אם זה לא סעודת מצווה, אין בזה מצווה, אין בזה איסור, כי זה כשר. אז הרבה מאוד מהמעשים שאנחנו עושים, הם סטרילים כאלה, אני יודע, אין להם... ועכשיו זה מאוד מאוד תלוי בכוונה. למה אני עושה מה שאני עושה? מה כוונת המכוון? האם אני עושה את זה ואני מחבר את זה כל הזמן לתכלית העליונה, ואז זה מקבל ערך? או שאני לא מחבר את זה לתכלית העליונה, ואז זה חסר ערך? או שאני מחבר את זה לתכלית נמוכה, ואז בעל ערך נמוך, אולי זה גם מפריע. וזה בכלל, זה כלל גדול שיכול לעזור, הוא עוזר מאוד במצבים, כל הזמן לחבר קוטן לגודל. כל הזמן. לקחת את המעשה הקטן, ולהזכיר לעצמנו את הגודל. אני אומר את זה הרבה פעמים עם הילדים. אני גדל ילדים, אז ברוך השם זה דבר מאוד משמח. מאוד משמח. אבל זה גם דבר שכרוך בהרבה מאוד פרטים קטנים. החל מדברים, עשינו פעם חשבון כזה, אתה יודע, כמה בית ממוצע, של משפחה, זה, 5 ילדים, 6 ילדים. 5 ילדים זה אומר, 10 זוגות רגליים, בכל רגל יש 10 אצבעות, זה אומר 100 ציפורניים שצריך לגזור. זה המון, תחשבו. צחיק אתכם, אה? עכשיו רק תחשבו על כמויות הגרביים שמסתובבות בבית. ל10 רגליים. כן? ולקפל ולהחליף וזה. מקפלים, מכניסים, ולארון, וזה יוצא, מקפלים. לא שאני מקפל, לא משהו. אשתי. אז יש המון המון דברים. וכלים. עוד לא גמרת את הכלים. לשטוף, כבר הם מלוכלכים בכיור. הכיור הוא הכיור הגדל מאליו, מתנפח וגדל. וטיטולים ולהחליף. אז פתאום אתה אומר לך, זה בלגן. אם כן, למה זה אנוכי? אופס, תעצור. אני מגדל נשמות. כדי לגדל נשמות עושים הרבה מאוד דברים קטנים גם בדרך, אבל אני מגדל נשמות. מגדל נשמות. מקבל מחדש כוח לרדת חזרה לכל הפרטים הקטנים ולעשות אותם בשמחה. וגם בצבא אותו דבר. לצבא יש מטרה, צבא הגנה לישראל, יש לו מטרה מאוד מאוד מקודשת, וזה להגן על מדינת ישראל, להגן על חיי היהודים כאן בארץ ישראל, ולשמור, גם לתקוף כשצריך את האויבים שלנו, זאת המטרה. עכשיו, בדרך למטרה הזאת, יש הרבה מאוד דברים שאתה אומר, מה הקשר בין זה לבין מטרה? מה, עכשיו אני צריך לקשור את הנעליים, עכשיו אני צריך... אני יודע מה, לעמוד באיזה מסדר משעמם, זה לא קשור. תקשר. ככה זה צבא. צבא בנוי על משמעת, צבא בנוי על, 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 על סדרים, ועכשיו אתה בדבר. זה אתה. אם תחבר את זה ותבין שמזה אתה מגיע לכך שצבא מתנהל בצורה הזאת וככה אפשר לנהל אותו, אז אתה מקבל כוח ו... ועוצמה לעשות את הדברים הקטנים. אני זוכר 2 סיפורים מהצבא. היום הכי מעייף שלי בתירונות, היה היום שלקחו אותי לתורנות מטבח. זה היה באיזה בסיס דרומי, רסר המטבח, היה טיפוס פלילי, בעליל, באמת אחרי זה הוא, באמת אחרי זה היה טיפוס פלילי, עצרו אותו, כל פנים, אדם מאוד מפחיד. לא מישהו שהייתי רוצה להתעסק איתו בשום שלב של היממה. והיינו שם כמו שבועים, שבועי חרב, לקחו אותנו, לוקחים לך את הנשק, ואתה נכנס לשם, אתה לא יוצא. עד שאתה לא פורחת נשמתך. טוב, באמת הכניסו אותי לאיזה חדר, שהיה בו, היה מלא מלא צלחות. מלא, היה מכונת השטיפה התקלקלה. והעושה אומר לי, זה צריך לשטוף. עכשיו אני אומר, אני לא אגמור גם עד, אם אני אחתום קבע 20 שנה, אני לא אגמור כאן את הצלחות האלה. אז התחלתי ממש להגיד לעצמי, כמו תינוק, כמו זה, למה אני שוטף צלחות בגלל שחיילים אכלו? ולמה חיילים אכלו? כי הם היו רעבים. ולמה הם היו רעבים? כי הם התאמנו. ולמה הם התאמנו? כדי להיות מוכנים להילחם. ולמה להיות מוכנים להילחם? כי יש לנו אויבים. הצלחות האלה זה כדי להילחם בסורים. אני מוכן. נראה מלאכותי קצת, אבל זה נתן לי כוח. כלומר, שאנחנו מחברים משהו קטן למשהו גדול, זה תמיד עובד. לכל הכיוונים. לפעמים זה גם עובד לכיוון ההפוך. לפעמים גם אתה רואה שזה מחובר למשהו גדול, אבל לא טוב. אתה רואה שאתה, רגע, למה אני עושה את זה? ולמה, ולמה? כבוד, אגו, תשאירו אותי או דברים כאלה. ולפעמים זה עוזר, לפעמים אתה מחבר את זה למשהו גדול. זה נותן לך ערך ושמחה. סיפור נוסף, לא יודע אם כל כך קשור לענייננו, הרבה זמן אחר כך כבר בתור לוחם, היינו באיזה בסיס, ושמענו שם. והנועל היה שכל מי שיורד משמירה, הוא צריך ללכת לסמן המבצעים שיפרוק לו את הנשק. אף אחד לא היה הולך. תתחיל 3 בלילה לחפש לסמן מבצעים הפוץ, שיפרוק לך את הנשק, מה, אני יום בצבא? אנחנו כבר היינו לפני שחרור. אני החלטתי, אני מתעקש דווקא. אמרתי עצמי, אני רוצה, זה חשוב, דווקא אני אקיים פקודה, שאף אחד לא בודק אותי אם אני אקיים, כדי להשריש את המשמעת הצבאית שהיא נדרשת. הייתי הולך ויורד מהשמירה ב3 בלילה, מחפש את הסמן לבצעים, הוא היה כולו רדום כזה. אני אומר לו, אחי צריך לפרוק לי את הנשק. אז הוא לו ככה, הוא עושה, הוא כולו, מה אתה עושה? לא הבין מאיפה אני בא. לא הבין שיגעון כזה. אבל הרמב״ם אומר, כן, והמשל בדבר הזה, שישים האדם הכוונה באכילתו ובשתייתו, ובשגלו ושנתו ויקיצתו, ותנועתו ומנוחתו, לבריאות גופו לבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות וקנות המעלות, המידות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית ההיא. כן, אדם, שזה עכשיו, שזה ממש נפקמין הלכה למעשה. אם המטרה המרכזית היא עבודת השם יתברך, אז בכל פעולה שאני עושה, גם בפעולות הגשמית, אני אחפש את התכלית הזאת. המאכל שאני אוכל, הסעודה שאני אוכל, היא מקרבת אותי או לא מקרבת אותי? אני מקפיד על אוכל בריא, על אוכל מזין, אני מקפיד בכלל לאכול, שאני כל היום אוכל שטויות. הגוף שלי גם כן, הקדוש ברוך הוא נתן אותו, אני צריך לשמור גם עליו. אז אדם כזה, יש הרבה מאוד סיפורים על גדולי ישראל, שהרופאים היו משתבחים בהם. שהפציינטים הכי נאמנים שלהם היו הרבנים האלו, כי הרבנים היו מקפידים מאוד על ההוראות של הרופאים, כי הם עושים, צריך לשמור על הגוף, זה חלק מעבודת השם. אם אני יכול, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול לעשות חסד, אני צריך לשמור על הגוף. יש הרבה סיפורים מהרב שח, הרב שח מספרים שכשהוא עולה לירושלים, כבר בחודש אלול, כשהוא עולה לירושלים מבני ברק, היה מביא איתו סקית, יורד מהאוטובוס, נכנס רגע לאיזה חדר מדרגות, מוריד את המעיל הגדול שלו ושם סוודר. ירושלים כבר קר בלילה, צריך לשמור על הבריאות. היו מקפידים על הדבר הזה. ועל זה ההיקש, אומר הרמב״ם, לא תהיה אז כוונתו של האדם, אלא הנאה לבד. עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן בשאר ההנהגות, אבל יכוון אל המועיל. וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה. כי משחלשה תאוותו למאכל, יעירה במזונות המטובלים הערבים, שנפש האדם יתאווה להם. אדם כזה שעבודת השם אצלו היא נוכחת, אז גם במאכל, הוא לא יחפש את ה... תראו, כשהרמב״ם כתב את זה, כמה זבל כבר היה, כמה ג'אנק פוד כבר היה, היה מעט מאוד. היום, האדם יכול לחיות על ביסלי וטאפו צ'יפס וסוכר ובפלות כל החיים. כל החיים, כנראה בשלב כלשהו התפגר. אבל אדם שעובד את השם יתברך, אז הוא אומר, צריך לדאוג לגוף. הגוף רוצה לאכול, הגוף צריך אוכל. הגוף צריך שיזינו אותו במזון בריא, ולא באיזה מזון מזויף. אז לכן, הוא ילך אל הערב, הוא יעזוב את הערב, וילך אל המועיל. לא אל התאים, אלא אל הנצרך, אל הנדרש. גם אם זה לא תאים. זה מה שצריך לאכול לדברים מגילים. אפשר לאכול גם בריא וגם תאים. אבל גם אם זה לא הכי טעים, או גם אם הוא צריך לוותר על איזה טעם, יעשה את זה. יש כל מיני מחקרים על קוקה קולה, אני רוצה כאן להסתכסך עם חברות עסקיות, אבל יש כל מיני מחקרים על המוצר שנקרא קולה לסוגי השונים, קולה, ארסי, לא משנה קולה. השמות השונים, אומרים שנהגי מסעיות בארצות הברית שוטפים עם זה את המנוע. כל נהג מסעית יש לו את זה, מחזיק את זה בשביל שטיפת מנוע, בשביל איזה מיס. שימו פעם שן בתוך כוס קולה, תראו מה יקרה לה. אחרי יום, יומיים היא נעלמת. כן. אז זה משקה שהוא פוגע בבריאות. ואנשים קונים, משלמים. סיגריות, כמובן. דיברנו על זה כמה פעמים. יש גם, הרמב״ם כאן מכניס גם מצבים שבהם האדם מכוון אל הערב, דברים ככה טובים ומתוקים, כי הוא פתאום באיזה דיכרון והוא לא אוכל. מה שהיום היינו קוראים אולי אנורקסיה. כן, אנשים שאיבדו את החשק לאכילה. צריך לעודד אותם לאכול. גם ממתקים, כדי לשמור על בריאות גופה. מהי המצווה הראשונה המוטלת על אנשים שנמצאים בשכנותו של אבל? יד אחרי הלוויה, אז האבל מברין אותו. נותנים לו סעודת הבראה. הסעודה הזאת היא, מי שעושה אותה זה השכנים. למה? כי חז"ל יודעים שאדם אחרי הלוויה, הוא באיזה דיכאון, והוא בכלל לא בא לו לאכול, ומחזירים אותו לחיים, בוא תאכל. נהגו לאכול ביצים, עדשים וכו'. לכן אומר הרמב"ם, יכוון אל הערב, על דרך חוכמת הרפואה, כי מי שחלשה תאוותו למאכל, יעירה במזונות המטובלים הערבים, שנפש האדם יתאווה להם. וכן מי שהתעוררה עליו מראה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר ובטיול הגנות, ובעניינים הנעים, וחברת הצורות היפות וכיוצא בהם מה שירחיב הנפש. ויסיר כל יום מראה שחורה ממנו. וגם זה, הרמב"ם כאן מזכיר את עולם הנגינה, עולם המוזיקה. זה עולם מאוד מאוד משמעותי העולם הזה. זה עולם עם השפעה תרבותית כבירה. אתה הולך לאיזה חנות דיסקים, קונה, רוצה לקנות דיסק. אז אנחנו נשאל את עצמנו שאלות כמו, האם אני אוהב את הזמר, האם המוזיקה אני מוצאתכן בעיניי, איך העיצוב של העטיפה של הדיסק. שאלת את עצמך אם הדיסק הזה יקרב אותך להשם יתברך או ירחיק אותך? יש כאלה שמרחיקים מוזיקה שהיא לא במקום, מוזיקה שהיא לא מכוונת, בעל מנגן שחיבר את המוזיקה והוא לא בקדושה, יכול להרחיק אותך. או ספרייה, יש לכם, יש הרבה אנשים שיש להם מנוי לספרייה, נכון? גם לי יש מנוי לספרייה. תכנס לספרייה, אז יש לך פתוח לפניך גן עדן וגיהנום. אתה יכול לקנות כאן דעת וחוכמה ותבונה. אתה יכול ללכת לכל מיני ספרים שהם מבל אבלים, במקרה הטוב, או איסורים גמורים במקרה הפחות טוב. איזה ספר לקחת? ספר מעניין, ספר מרתק. יש חבר'ה שהיו מגיעים למילואים עם ספרים, היה פעם ספרים כאלה של טום קלנסי, המרדף, וכל מיני ספרים כאלה אהבים, זה ספרים לבזבז את הזמן, שככה יספיק לכל המילואים. טוב, נגיד שזה בזבוז זמן, אבל זה לא איסור. אבל כשאני נכנס לספרייה, אני גם שואל את עצמי, אני לא נכנס לספרייה כדי לקחת ספרי קודש. ספרי קודש יש לי או בבית או בבית המדרש. אני נכנס לספרייה בשביל ספרי חול. אבל אני שואל את עצמי גם כן, איזה ספרי חול אני אקרא, שאני אחכים מהם, אני אלמד מהם דברים חשובים על עם ישראל, על תולדות עם ישראל, על ההיסטוריה דברים חשובים, או על המדע, או תובנה במבנה הנפש. דברים שיכולים לקדם אותי. בדברים נוספים שגם הם קשורים בצורה כזו אחרת לעבודת השם. ולא לקחת איזה רומן כזה, והעיקר להעביר את הזמן באיזה מין טלנובלה בלתי נגמרת. אז לכן, אם האדם צריך בשביל גאולת נפשו לטייל ולאכול מאכלים ערבים, אין בעיה. אבל גם כאן המטרה היא לחזור חזרה למצב בריא, מצב אופטימי. דיברנו על זה בעבר, שהמצב הטוב של האדם, הטמפרטורה הטובה של האדם, הקבועה, צריכה להיות טמפרטורה של שמחה. האדם הוא שמח. שמח, מבסוט, מושר. יש לו נייחה על הפנים. כסף גם, הרמב״ם נותן דוגמה. וכן כשהתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, שיוציאו במעלות ושימצאהו לחושי גופו להמשיך מציאותו עד שישיג בידם השם יתברך מה שאפשר לדעתו. כן, אדם אוסף כסף. אוסף כסף. למה? למה? למה יש לך כסף? תגיד למה? צובר עוד ועוד. מה תעשה עם כל הכסף שיש לך? שוכב לך בבנק, מיליון, שתיים, שלוש. מה תעשה איתם? מה תחליט? לא, אני צריך כסף כי אני רוצה משפחה גדולה, אני צריך גדל ילדים, אני צריך לחנך אותם. אני רוצה גם להרחיב את הבית, כי יש לי משפחה גדולה. וכן, אז בסדר, מצוין. אז תקבל, כך. אבל תשאל את השאלה. התכלית היא לא בדבר עצמו. כסף לשם כיסופים, כסף שהוא מוביל אותך למשהו אחר. כסף אין לי שישכב בבנק. כסף צריך לרכוש בו דברים הנצרכים. גם כשאדם קונה לעצמו דברים, למה אתה קונה את זה? אתה צריך את זה או לא צריך? אם אתה צריך, תקנה. אם אתה לא צריך, עזוב. מיותר. ועל זה ההיקש, דרך אגב, בענייני הרכוש, גם כן הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים. הרבה אנשים סובבים סביב הדבר הזה, אנחנו תכף נכנסים לעידן השופינג, תכף סוף שנת השנה האזרחית, יש מבצעים וכו'. הרבה אנשים חושבים, וזה גם עובד ככה, שאם הם רק יקנו איזה דבר מה, זה ייתן להם, ימלא להם איזשהו חוסר, וזה נכון. כלומר, הרבה פעמים הקנייה היא בעצם רצון למלות איזשהו חיסרון פנימי שקיים באדם. הבעיה היא שמה שקוראים מחליף פרה בחמור. החיסרון הפנימי הוא חיסרון לתוכן, חיסרון לערך, חיסרון למשמעות. והקנייה זה איזה מין לסתום את זה, לרפא שבר על נקלה. זה יום, יומיים, שלושה, הדבר החדש מעסיק את הבן אדם. ואחר כך כבר זה מתרגלים ומחפשים את הדבר הבא לקנות. גם בקנייה, גם כשאדם קונה, תשאל את עצמך את השאלה, למה? האם הדבר הזה אני צריך אותו או לא צריך אותו? ומופיע בספרים שיש לנו יחס לכל רכוש. יש לנו, לא סתם אומרים, האוטו של רובן, האוטו של שמעון, אנחנו, רכוש שלנו הוא גם, יש לנו גם ניצוצות של האישיות שלנו בתוך הרכוש. אדם גם נקשר לרכוש שלו, אתם לא מכירים את זה? מה, אף פעם לא קשה לכם למכור איזה אוטו? אתה כבר נקשר עם האוטו הזה, נסעתי, נתקעתי וזה, קשה לי כבר להיפרד ממנו, זה כלי שהיה לך בבית, קשה למכור בבית, אבל עדיין נקשר לדברים. אם אדם מחזיק דברים שלא צריך, אז זה כמו משקולות. כמו משקולות. זה גונב אנרגיה, זה גונב ממך תשומת לב. אתה, יש לך הרבה הרבה נכסים, אתה לא צריך אותם, זה יושב עליך, מיותר, זה כמו משקל עודף. עזוב, מה שאתה לא צריך, פנה מהבית. פנה. ואז הבית מתמלא, יש עוד דברים, ויש בגדים נוספים, למקרה שאשתך בגיל 80, תלד תאומים, אז אתה שומר בגדים מהזה. יאללה, תעביר, תשחרר, תפנה, תעשה מקום בבית, דברים אחרים שיכנסו. אנשים צוברים וצוברים, והדבר הזה הוא כבד, זה יושב, זה מסה. האדם צריך שיהיה לו מה שהוא צריך, להיות מדויק. וגם פה, למה להיות מדויק? כי אני רוצה לעבוד את השם יתברך, ואם יש לי נכסים שאני לא צריך, ואני עכשיו עסוק בלטפל בהם ולדאוג להם שאני לא צריך אותם, אז זה סתם מסיח ומסית את תשומת ליבי. ואז היקש, אומר הרמב״ם, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות ובידיעת השם יתברך. ובהגיע אל ההצלחה האמיתית. ויהיה לימודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות. ולא תהיה אז כאריגה וכנגרות. כי בה נשאר פעולותינו, וישובו פעולות אנושיות מביאות אל המעלות האמיתיות. כן, הרמב״ם כמובן בעצמו היה רופא, והוא נותן כאן משמעות גדולה מאוד למלאכת הרפואה. כי באמת מלאכת הרפואה, אחת המלאכות המשמעותיות, שמאפשרות לאדם לעבוד את בורו. כי זאת לדעת, אדם חולה, זה קשה מאוד. אדם חולה בעצם, מי שמדבר זה הגוף. זה לא, הגוף, עכשיו הגוף כואב לו, והגוף הוא סובל, אז הגוף נותן את, את תשומת הלב שהוא זקוק לה. וכשאדם הוא בריא, אז הוא פנוי באמת לעבודת השם יתברך. אז הוא פנוי לבונן, להסתכל. אם אדם הוא חולה, זה קשה מאוד מאוד להגיע לכזה מצב שהוא, יאללה, לא אומר שם, יש גדולי ישראל, יש גדולי ישראל שהיו גם במצבי חולי, גם במצבים של של איסורים, שמרו על על גדולתם, אבל רוב האנשים, רוב הדעים שהם לא כאלו, רוב האנשים כזה מצב שהגוף הוא חולה, זה קשה. ולכן מלאכת הרפואה מהרמב״ם היא מלאכה גדולה, כי האדם שיבוא ויוכל מזון ערב ולחך טוב הריח שנפש אדם מתאבל לו והוא מזיק לו, ואפשר שיש סיבה לכל יקשה או למיטת פתאום, זה ובהמות אצלי שווים. הרפואה מלמדת האדם איך לחיות באופן בריא. איך לחיות באופן בריא. היום בכלל, גם הרמב״ם כתב את זה, אבל היום יש ענף שלם ברפואה, שנקרא רפואה מונעת. זה מכל מיני שיקולים, זה גם שיקולים של בריאות הציבור, אבל גם שיקולים כלכליים. זה ברור לכולם שיותר זול להשקיע בבן אדם שלא יהיה חולה, מאשר להשקיע בן אדם שיהיה בריא, להבריא אותו אחרי שהוא חולה. אז בונים מסלולי הליכה ובדיקות מנע, ומזמינים את האדם בגיל מסוים לבדיקה כזו או אחרת, ואומרים לך, תאכל ותלך ברגל ותעלה עליות, הכל כדי לשמור על הבריאות, כי האדם שהוא בריא, כל עוד גם בבעלי חיים, כשהבהמה עומדת, אז אפשר אדם אחד יכול לעזור לה, אבל כשהיא נפלה, צריך כבר ארבעה כדי להקים אותה. אז ככה זה גם עם בני אדם. אז הרמב״ם אומר, מי שאוכל מה שבא לו, זהו בהמות אצלי שווים. כמו בהמה. מה, אתה לא יכול להגיד לא? היה פעם פרסומת כזאת, שמשפחה עושה על האש, אוכלים, אוכלים, הם מפוצצים. פתאום מגיע אחד החבר'ה, אומר להם, צ'יקן בוגר, כבר טעמתם? תבין, איתם. אוכל, נכנית, חוף, עוד ככה. עשה, תחוף את זה למה, נכנס. זה לא ככה. לא צריך לדעת לאכול, לא מספיק, זה סיים פה, טעים, היה מצוין, אני רוצה לשמור על עצמי, גם לשמור על הגזרה, לא להיות יותר די שמן, שאני אוכל ככה להריץ את עצמי. ואין זה פועל, פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל, אבל הוא פועל האדם מאשר הוא חי. נמשל, כבהמות נדבו. ואומרם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד. אם אדם אוכל המועיל לבד, אז זה... ופעמים יניח הערב ויוכל הנמאס. תרופה, או גם אם אדם יודע, אומרים, שמע, אתה חסר לך שוב ויטמין, אני לא אוהב תפוזים, נגיד, חסר לך ויטמין C, לא אוכל תפוזים. וזה פועל לפי הדעת, וזה נבדל האדם בפעולותיו מזולתו, לכן כשיבל כשיתווה בלתי שישמור על נזק והתועלת, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. כן? מה, יש אנשים שנותנים לאינסטינקטים להוביל אותם, להורמונים. אבל כבר דיברנו על זה בעבר, שיצר המין אצל האדם, הוא יצר שאפשר להרים אותו לגבוה, למדרגות הכי גבוהות. אפשר להקרין, צריך, ואפשר להקרין ולהשפיע עליו מקומת השכל והדעת, ואז האדם יכול להתאפק. יכול. שרכוח לשואל, להערה, שנה אזרחית זאת הסוואה הנחשית של הנצרות, אין דבר כזה שנה אזרחית. כן, נכון. אז מה דיברנו לפני ה... מה אמרתי? כן. אז אתה יכול, אדם יכול להתאפק ולהתקדש ולהתחתן עם אישה אחת ולכוון את כל היצר הזה למקום מסוים. אז זה נקרא קדושה. היצר הזה מקבל שם של, של, של קודש, של מצווה. זה פילי פלאות, לאן אפשר להגיע. וגם באכילה, אדם יכול לאכול, ואכילתו תהיה אכילת מצווה. סעודה, אם אדם אומר, אני מכוון לאכול כדי לחזק את גופי לעבודת הבורא יתברך, זה גדר של מצווה. אם אדם מתנהג, רץ לפי האינסטינקטים שלו, הרמב״ם קורא לו כאן בעל חיים. הוא הוריד את מדרגת החיים שלו מאדם לבעל חיים. בחר להתנהג לפי אינסטינקט. ויש, לצערנו, יש כאלה שמתנהגים ככה. נותנים ליצרים הכי נמוכים לנהל אותם. טוב, אז עכשיו, עד כאן דיברנו על, על טיפוסים, נקרא להם מאוד מאוד חומריים. אנשים כאלה שהם אוכלים מה שבא להם, ובועלים מתי שהם רוצים, ואין להם שום איזה... טוב, אנשים האלה באמת טיפוסים חומריים מאוד. אבל, יש עוד טיפוסים. יש כאלה שתראה אותם, כל היום עושים ספורט. כל היום ספורט, ורצים, ואופניים, וזה, והבריאות, הגוף אצלהם, זה הדבר הכי חשוב. מה יגיד עליהם הרמב״ם? לא רק איפה הנפש שלה, גם פה השאלה מה התכלית. אם אדם עובד את הגוף שלו כדי להגיד, כדי שהגוף יהיה בריא לעבודתו יתברך, זה יחשב לו מצווה. אבל אם אדם עובד את הגוף בשביל הגוף, אז אותו דבר. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו, אלא שישים התכלית, בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. ספורט. גוף בריא, למה? צריך. יפה, זה כיף, זה נעים. במקום שהוא ירים את התכלית ויגיד, גוף בריא, לעבודתו יתברך, הוא אומר, גוף בריא, כי גוף בריא. אומר הרמב״ם, ואין זה חסיד. כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר הנעת המאכל, הנעת המשגל, וכולם אין תכלית אמיתית לפעולתם. יש אחד שהוא חולה על אוכל, חולה על מסעדות, יש אחד שהוא חולה על בילויים, יש אחד שהוא חולה על ספורט. זה שלו. טריאטלוני כזה. הוא אוהב לעשות את האתגרים, את הברן הזה. וזה אותו עניין. זה בדיוק אותו עניין. זה אותה נפילה. אדם צריך לשים, אדם מישראל, צריך לשים את תכלית חייו ואת תכלית מעשיו, לעבודתו יתברך. בכל מה שהוא עושה. בחול ובקודש. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שהתעסק בו, בבריאות גופו, והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר הם עברי הגוף שלמים, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. אתה תחליט. כן, העברים שלי שלמים, הגוף שלי שלם, אז אני פנוי לעבודתו יתברך. כן.
אני גם אמרתי להגיד שכל, שתי דברים, גם הנאה, הוא אומר הנאה בשביל הצורך שגם בין לשם שמיים, שלטה חוזרת הרבה פעמים,
נעילה,
וגם פה אומר גם מצד הגוף, שמילת הגוף היא לא יפקית מצד עצמה, אלא לצד השבה וחבנת לשם המילותית והסיבית.
נכון.
אבל אנחנו יודעים גם שהתחל, גם ברב, הרבה פעמים אנחנו מוצאים, גם לגבי הנאה וגם לגבי שמילת הגוף, שיש לזה דרך עצמית. דוגמה, בנאה, רבי שם המחלוקת בעינייה, אם רבי זה אילה, זה יכול, וגם בשמירת הגוף. זה שם כמו נתן לך גוף, זה לא ערך מצד עצמו. אבל לפני שאתה אומר שעכשיו הגוף יעזור לי, לא יודע, זה מסך חרדית, אבל זה גוף יעזור לי, כשמחר נלמד תורה. אבל יש גם
איך לזה
שהשם נתן לך גוף,
כדי שתשמור
עליו,
אבל נכון
עכשיו
זה שהוא יקליף להסיט את השכל. יפה, אני חותם על המשפט שאמרת. השם נתן לך גוף, צריך לשמור עליו, חותם.
אבל זה מה שאמרנו פה, אמרנו לא אומר לך, אמרנו לא אומר לך, השם נתן לך גוף, תשמור עליו, אמרנו לך, השם נתן לך גוף, כדי שתוכל להגיע לעניין
הסכים. אני חושב שאפשר למתוח את הרמב"ם גם למקום שאתה אומר.
הוא
פורש
אומר שלא, הוא אומר...
אפשר, אפשר, אפשר למתוח את זה.
הרמב"ם אמר שהוא שומע את הגוף כדי לשמור את הגוף.
וזה לא בסדר. זה לא בסדר, נכון. זה הרמב"ם בעצמו אומר. אם אדם אומר... שישים התכלית בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד, אין זה חסיד, כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה אחר הנעת המאכל, הנעת המשגל, כולם אין תכלית...
זה לא מה שהרמב"ם אומר, כי הרמב"ם אומר, אני שומע את הגוף כדי לא להיות חולה, אבל הרמב"ם אומר, אתה סתם דיבש, אין לך שום מטרה, אבל להגיד, אני שומע את הגוף כדי לשמוע את הגוף, זה כולה ללמד תורה כדי ללמוד תורה.
לא, אז אני אסביר את זה עוד פעם, אז נבהיר את הדברים. יש כמה וכמה מעלות. מעלה ראשונה, ודאי החסיד המעולה, זה אדם שמבין שכל עמל אדם לפיו, כל דבר שאדם עושה צריך לחבר את זה לעבודת השם. עבודת השם זה לאו דווקא הלימוד תורה שאני אלמד מחר. עבודת השם, והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה בריא, איך הרמב"ם אמר בפרקים הקודמים, שהתורה היא לא שונאת את הגוף, התורה רוצה שהגוף יהיה בריא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים כדי שנשמור עליהם. ואדם לא צריך, באמת אתה צודק, אדם לא צריך כל דבר לחפש איזה חותמת כשרות. פעם הייתי בגן חיות עם הילדים. אז אני הולך לגן חיות עם הילדים, אני מבסוט, א', אני בעצמי מאוד אוהב להיות בגן חיות, ועוד עם הילדים, מגניב. לפניי הלכה איזה משפחה, וכנראה האבא של המשפחה הרגיש לא בנוח שהוא בגן חיות, היה נראה לו ביטול תורה. אז הוא כל כלום היה לחוץ להגיד, אי, שתבח שלך, אי, סמר אבו מעשיך השם, אי, ספיל אבו, אך, משנה הבריאות, אך, כל הרחבה. זה אחי, תזרוק, נחמד להיות בגן חיות, משפחתי, זה לא צריך לחפש את זה קשור. אתה הולך לטיול, אז עכשיו, מה ההתר הולכת לטיול? זה דן אדמות, בארץ ישראל, חדשות, טיול, אדם רוצה ללכת לטיול, להרגיש בנוח, עם עצמו, שמח. מה, הקדוש ברוך הוא כל דבר רוצה שנעשה חותמת קשרות? ברור שאדם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה שמח עם עצמו, ואם יש לאדם צרכים, רצונות, להתעברר, לטייל, לשחק וכו', תבוא עליו ברכת כל טוב. כל הדבר הזה נכנס תחת הכותרת עבודת השם. תחת הכותרת עבודת השם נמצא אדם בריא ולא סמרטוט. בסדר? אבל יש כאלה אנשים שאצלהם, בעיקר כאלה שמאוד משקיעים בזה הרבה מאוד זמן, התכלית אצלהם זה הגוף. יוון, לא מזמן היינו שם בחנוכה. התכלית זה הגוף. הם בכושר, הם בבריאות וזה. למה? גוף. לא רוח, לא שום דבר. גוף. ואתה יכול לראות זה כל 4 שנים באולימפיאדה. עכשיו, כשהולכים דווקא ככה על תכלית הגוף, כן? אז אתה יכול להגיע לאבסורדים מדהימים. קודם כל אתה יכול להגיע לכל מיני כמובן רמאויות ושקרים. אדם שהוא עובד את השם יתברך, אז בטח לא ירמה את אחרים. עזוב רמאויות אחרים. אתה יכול להגיע למצב שאדם, בשביל הספורט, הוא הורס את עצמו. את הבריאות שלו בעצמו. לוקחים כל מיני הורמונים וכל מיני תוספים וכל מיני זה, עושים פעילות ספורטיבית שהיא בכלל לא בנויה לבן אדם, היא בנויה למכונה. וככה עם הספורטאים האלה, אחרי שהם גומרים להשתמש בגוף שלהם, בערך בגיל 25 זה להשתמש ולזרוק, אין להם פרקים ואין להם ידיים ואין להם כלום, הם חצי נכים. אבל מי שהוא שומר על בריאות הגוף כחלק מעבודת השם, הוא לעולם לא ילך וידרוס את עצמו. בסדר, אז תחת הכותרת הגדולה הזאת, ודאי יכול לבוא גם האפשרות שאדם שומר על הגוף, צריך שיהיה גוף בריא. וגם אני גם מודע לזה באופן, אני אגיד לך, אני הזכרתי את הדבר הזה כמה פעמים, אני אחזור על זה מאות פעמים מבחינתי. עבודת השם מספר אחת היום זה בנהיגה. בנהיגה. אתה רוצה לעבוד את השם יתברך? בבקשה, איך אתה נוהג? אתה רוצה להגיע חסכת לבית חולים? אתה רוצה להיות מושפז? איך אתה נוהג? יהיה לך אחרי זמן ללמוד תורה? תבין, זה עבודת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תפגע ולא תיפגע. אז תחמיר. תחמיר במהירות, תחמיר בעקיפות, תחמיר. הנה, זו דוגמה לאיך זה יכול לשנות לך את הנהיגה. דברים כאלה. ואם אדם הולך ולוקח את השלמות הגוף בתור תכלית לעצמה, ומשקיע בזה והכל, זה... תשמע, אני אתן לך דוגמה. בסדר, היה, בטח שמעתם על רוכב אופניים אחד שקראו לו, קוראים לו לנס ארמסטרונג, שמעתם את השם הזה? יפה, הוא זכה ברציפות 7 פעמים בטור דה פרנס, ועכשיו בשנה האחרונה עוד פעם הוא בחר להתמודד והגיע למקום שלישי. מה הביג דיל בסיפור? שהוא היה חולה סרטן. לפני שהוא חלה, לפני שהוא התחרה, הוא היה חולה סרטן, ועברי מהסרטן, והחליט להתמודד. הוא כתב ספרים על ההתמודדות וכו'. הוא כתב הרבה ספרים, אני לא יודע, אני קראתי את הראשון או השני, ספרים שכדאי לקרוא, אני חושב. כי זה לא זכור לי, אם מדבר שם על אמונה, בבורא עולם, משהו כזה, אבל הוא, תכף נענה לשאלה, אבל הוא אומר, עזוב, כל התחרות, כל האופניים, זה הכל רק משל, להתגברות, לאמונה, לרצון לחיות, ולאחרי זה הוא גם לקח את זה למקומות אחרים, והקים קרן שתעזור לילדים חולי סרטן. הוא ממש רב איזה סוג של שליחות, והוא שליח של כל חולי הסרטן. הוא קורא לסרטן מתנה, למחלה, מתנה שקיבלתי, שהפכה אותי לבן אדם עדין יותר, עם מידות מתוקנות יותר, הוא עבר שם איזשהו תהליך. אז אתה רואה שאצלו האופניים, התחרות, זה לא, יש תשאל מישהו אחר, למה אתה רוצה לנצח בטור דה פרנס? חלק יגידו בשביל כסף, בשביל כבוד, בשביל תהילה, בשביל האתגר האישי, בשביל כל מיני דברים. והוא אומר, אצלי, זה פלטפורמה למאבק הרבה יותר משמעותי. במחלה שמפילה הרבה מאוד אנשים, אני יכול לעודד אותם. לכן הוא גם חזר בפעם הזאת. הרמב״ם מדבר על כך שעיקר המטרה היא עבודת השם. הרי הגופות השתנו בין הרמב״ם לימינו, גם מבחינה שכלית, והתנאים הסביבתיים, והצורך להתפרנס וכו'. כך שאין כלל דמיון בין ימי הרמב״ם לימינו. לא הבנתי את השאלה ששואל גדי. אומר הרמב״ם, עיקר המטרה היא עבודת השם. נכון, זה נכון עד היום. ובימינו רק נהיה המצב יותר גרוע מבחינת הגוף. אז עוד יותר צריך לשמור על הגוף. וגם בצורך להתפרנס, דווקא פה אני מבין את השאלה שלך גדי, אם אדם בא לבחור מקצוע, אז יש הרבה מאוד שאלות שאפשר לשאול את עצמך, נכון? שאלה מספר אחת, האם יש כסף? אני צריך להתפרנס, לא? אני לא יכול לעבוד, להיות, מה? להיות עובדת סוציאלית, מה? צריך להתפרנס, כסף, זה שכר, יפה, שאלה מספר. דבר שני, האם אני, המקצוע מתאים לי? האם אני נהנה ממנו? יפה, שאלה לגיטימית לגמרי. שאלה שלישית, האם אני אתקדם? שאלה ערבית, האם המקצוע הזה קשור באיזושהי דרך לעבודת השם? אספר לכם שתי סיפורים. איזה חבר שלי חיפש עבודה בהייטק. הוא עבד עבודה מסוימת, אולי מרוצה, וחיפש עבודה בהייטק. טוב, חיפש הרבה זמן, הוא היה בבית, ישב לא מעט זמן בבית, והיא היום קראו לו לאיזה, קיבל זימון לראיון, עבודה, קיבלו אותו לעבודה. מה הייתה העבודה? צריך לתכנת באיזושהי חברה, הם עשו, המוצר שהם פיתחו בסופו של דבר היה איזה מין תוכנה למשחקי בינגו בטלוויזיה באיזשהו מקום בחוץ לארץ. אתה יכול לשבת בבית ולשחק בינגו, משהו, קיצור, סוג של משחק מזל כזה. זה המוצר הסופי. אתה עובד בתור מתכנת, אבל בוא אמר לי, תשמע, אני לא יכולתי לקחת את העבודה הזאת. זה יטריף אותי, הוא אומר לי, לדעת שאני כל היום יושב ומתכנן ועוזר, הכל כדי שאיזה גוי יושב בסלון וישחק בינגו. אי אפשר, אומר, אני חייב, איזשהו ערך למעשי. והוא לא קיבל את העבודה, ובסופו של דבר, הוא חיכה אותה זמן, ובסופו של דבר הוא מצא עבודה במקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוצלח, שקשור לפיתוח של תרופות, והוא כמובן הרגיש הרבה יותר שמח. לעומת זאת, סיפר לי חבר אחר, שלמדתי בשיעור בישיבה, והיה לנו שבת שיעור פעם, אז עשינו ככה סבב מה כל אחד עושה, אז הוא עובד באחת התעשיות הביטחוניות, בתור מהנדס אלקטרואופטיקה, תקשיב את השאלה ששאלנו אותו, גדי, תקשיב. השאלה הייתה, איפה אתה פוגש את הישיבה, את הלימוד תורה, בעולם המעשה? אז הוא אמר שבעולם ההייטק מקובל להחליף עבודה, כל שנתיים, שלוש, אנשים ככה עוברים, הוא כבר כמה וכמה שנים באותו מקום. למה? הוא אומר, באמת, היה לו הרבה הצעות, כמה וכמה הצעות יכל להתקדם, אבל הוא אומר, העובדה שאני יודע שאני עוסק בביטחון ישראל, זה בשבילי שווה. שווה את הפרנסה, שווה עוד כמה שקלים, שאני יודע שאני עושה משהו חשוב, שהוא תורם באופן אמיתי למדינה. זה יפה. אז הנה דוגמה איך גם בתוך הפרנסה, אדם הוא יכול להיות עורך דין ולייצג כל מיני פושעים ולהיות פושע בעצמו. אדם יכול להיות עורך דין ולהביא ברכה, לייצג אנשים שקשה להם, לתרום קצת מזמנו לחברה, בטח יכול להתעסק גם בעניינים אולי יותר כלליים וכו' וכו'. אדם יכול להיות כלכלן ולהיות באיזה, רק לדאוג שהוא עושה כסף. אדם יכול להיות כלכלן ולהגיד, אני, הנה, יש לי חבר שאביו הוא מנהל מפעל. אז פעם אחת ביקשנו מאיזשהו פרויקט של הגולן, ביקשנו ממנו, מאבא שלו, ביקשנו עזרה מאבא שלו, אז אבא שלו אמר לנו, תראו, יש לי מפעל, אני אחראי על פרנסה של 100 אנשים. אני לא יכול לא להיות שם. ככה הוא תופס. הוא אומר, האחריות שלי, אני מפרנס 100 משפחות. הוא לא מדבר על הרווחיות של המפעל, על זה. הוא אומר, אני אחראי ל-100 משפחות, אני צריך להיות שם. זאת עבודת השם שלו. לדאוג של 100 משפחות תהיה פרנסה. זה דבר קל בעיניכם. דרך אגב, החבר הזה שלי, סיפרתי לכם שעובד בעשייה ביטחונית, הוא סיפר שם משהו מאוד מעניין. הוא אומר שכל תוכנה שהוא מתחיל, הוא מתחיל אותה ב-BSD. בסד. הוא אומר, כולם צוחקים עליו, והנה עוד פעם התוכנה של... הוא אומר, אבל כולם רואים שזה עובד, אף אחד לא מתעסק איתי, כל האנשים, יש בעיות, קוראים לי, הוא אומר, אני מגיע, שם BSD, פותר את הבעיה, כולם נזרים. הוא אומר, תדעו לכם, יש לוויינים בחלל עם BSD. שזה יפה. כך שוודאי יש דמיון בין תקופת הרמב״ם לימינו, וגם אדם שבוחר מקצוע ופרנסה, צריך להכניס, בוודאי ובוודאי להכניס את השיקול הזה. האם זה מסתדר עם עבודת השם או לא מסתדר? האם זה סותר? האם זה מתאים? וכן, אני צריך לחפש איזשהו מקצוע שבו הוא מצליח להתחבר לאיזשהו עניין ערכי כזה או אחר. ויש היום, מה שחזרנו לחיים במדינת ישראל, יש היום הרבה מאוד מקצועות שאפשר לעשות בהם דברים שהם קשורים למובן הכי רחב של עבודת השם. גם לדאוג שמדינת ישראל, החוק יקוים בה, וגם לדאוג שיהיה כבישים כמו שצריך, בטוחים, זה גם עבודת השם. גם זה יכול להיות חלק מבניינה של ארץ ישראל, שלפי החתם סופר, זה בוודאי מצווה גדולה. בסדר? יופי. איפה אנחנו?
אנחנו...
נגומל חסד. נכון, 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 צודק. גומל חסד איש נפשו, זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. סליחה, בלבלתי בין שני פסוקים. עושה צדקה בכל עת. זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. נכון, אדם צריך פרנס, נכון, גם זה. גם זה חלק מתפקידו, פרנסה. אבל זה יכול, אפשר להרחיב את המעגלים. פרנסה, פרנסה שתורמת לכלל, פרנסה ש... עד שיש כאלה אנשים שהם ממש רופאים, אז אתה אומר, בן אדם עושה כל יום במצוות הצלת חיים, בן אדם מנתח לב, מפקדים בצבא, מגד, ודאי עוסק בזה, מי שזוכה ללמד וללמוד תורה, גם. יש כאלה שהם בליבת העשייה, יש כאלה שהם טיפה במעגלים, אבל צריך תמיד לחפש את הקשר, והוא קיים, וכששואלים את השאלה גם מצליחים למצוא את התשובה. בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו, אלא ישים התכלית בריאות גופו ושלמותו בחולים לבד. אין זה חסיד. כי כמו שבאחר זה הנעת הבריאות, באחר זה אחר הנעת המאכל, הנעת המשגל, וכולם אין תכלית אמיתית לפעולתם. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שהתעסק בו, האדם, בבריאות גופו, והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו, אשר הם איברי הגוף שלמים. ולפעמים כדי שהאיברים יישארו שלמים, אז צריך לתת להם גם טיול ומשחק ולפתח את כל כוחות הנפש, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. חזק וברוך, תעצור כאן. ערב טוב.